שלום רב, לא אוהב תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר, פרק עשירי. המקבל עליו להיות נאמן על המעשרות ולא יהיו פירותיו דמי, הוא רוצה לצאת מכלל עם הארץ ולא להיות חשוד על המעשרות, צריך להיות מעשר את שהוא אוכל, להקפיד לעשר כל דבר שהוא אוכל, ועת שהוא מוכר ועת שהוא לוקח. רק אז הוא נאמן. ואינו מתארח אצל עם הארץ. מדוע? כי אז יאמרו, על עצמו אינו נאמן. כיצד יהיה נאמן עד של אחרים? וצריך שיקבל עליו דברים אלו ברבים, שהוא יודע ברבים שכך הוא נוהג. וכשיבואו עדים נאמנים שקיבל דברים אלו ברבים ושהוא רגיל בהם תמיד, הרי זה נאמן על פירותיו לומר מאוסרים. כלומר, שימו לב, צריך שני תנאים, שיקבל את זה ברבים, וגם שהוא רגיל בהם תמיד, לא מספיק שהוא קיבל על עצמו. אנחנו רואים שאכן הוא נזהר. החזון איש מובא בספר דרך אמונה כאן של הרב קניבסקי, כותב שצריך גם את התנאים האחרים שנאמרו על עם הארץ. והוא, שהוא קרא ושנה ושימש תלמידי חכמים, ושהוא קורא קריאת שמע ומניח תפילין ויש לו ציצית בבגדו, או שיש לו בנים והם גדלם לתלמוד תורה, והוא לא עובר עליו מעליו שרוב ישראל שומרים. כל אלה הם דברים ברורים שנאמנות שקשורה לדין מעשרות. כל תלמיד חכמים נאמן לעולם, ואינו צריך בדיקה אחריו. יש דין מיוחד בתלמיד חכמים, וגם בימינו, אם הוא תלמיד חכם שיש בו יראת שמיים, בוודאי שהוא נאמן לעולם ואינו צריך בדיקה אחריו. הוא לא צריך לקבל דברי חברות ברבים, כי הוא תלמיד חכמים. ובניו ובני ביתו ועבדיו ואשתו של תלמיד חכמים, הרי הם כתלמיד חכמים ונאמנים. כיוון שהם אצלו בבית, נמצאים אצלו בבית, אז הם נאמנים. תלמיד חכמים שמת, והניח פירות, אפילו באותו היום כנסן, הרי הם בחזקת מתוקנים. כי יש חזקה על חבר שהוא לא מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. אפשר לומר שני דברים. או שלמרות שהפירות האלה ודאי תבל, החזקה של חבר היא כל כך חזקה כפי שרואים בגמרא ובפסחים, שהיא מוציאה אפילו מדי ודאי תבל, ואפשר להגיד שכיוון שהפירות האלה אנחנו לא יודעים אם הם חייבים ודאי מהתורה, אם הם מהאדמה שלו, או לקחו עם השוק, אם הוא מריח או לא מריח, ולכן זה ספק, ואז החזקה של חבר מוציאה ידי ספק. וכמובן יש נפקא מינה גדולה בין שתי השיטות. לכן צריך מאוד להקפיד לתלמיד חכמים כשהוא מקבל פירות מיד להסב, לא להניח, כיוון שאם הוא ימות, יסמכו על זה שהפירות מאוסרים. בת עם הארץ או אשתו שניסית לחבר, ועבדו שנמכר לחבר, צריכים לקבל עליהם כתחילה, כיוון שהם היו קודם רגילים לאכול בלי להסב, אז צריכים קבלה. ובת חבר או אשתו שניסית לעם הארץ, ועבד של חבר ועבדו שנמכר לעם הארץ, היו לו בחזקתיו. כי הם רגילים כל השנים לעשר, אז הם נשארים בחזקתם, ונאמנים עד שיחשדו, עד שיראו שהם הפסיקו את חזקתם. בנו או עבדו של חבר, שהיו למודים אצל עם הארץ, צריכים לקבל. כי מה מועיל שהוא בנו של חבר או עבדו של חבר, אם כל הזמן הוא גדל אצל עם הארץ. בנו או עבדו של עם הארץ, שהם למודים אצל חבר, כל זמן שהם אצל לחבר, הרי הם כחבר, הם לא יעיזו לאכול אצלו לא מאוסה. יצאו הרי הם כעם הארץ. מי שאינו נאמן, והיה אחד מבניו או מעבדיו נאמן, הוא אחד משפחתו, יש לו בן שהוא תלמיד חכמים, והוא נאמן, אבל הוא עם הארץ. לוקחים ממנו ואוכלים על פיהם, והם חוששים לדבר, כי סומכים שהבן הזה או האישה, הנאמנים, הם כבר ידאגו לאסר את הפירות. היה הוא נאמן ואשתו אינה נאמנת, לוקחים ממנו, כי סומכים עליו. ואין מתארחים אצלו, כי מי שדואג בבית לאוכל זאת האישה, והיא לא נאמנת. הייתה אשתו נאמנת, והוא אינו נאמן, מתארחים אצלו, כי היא זאת שמכינה את האוכל, ואין לוקחים ממנו. מכיוון שאם הוא ייקח ממנו, אולי הוא לא נאמן. יש להדגיש שזה מדובר בשעתו, שברור שהאישה הייתה אחראית על הכנת האוכל. אם הבעל אחראי על הכנת האוכל, אז כבר הסברה הזאת משתנה. ותבוא מהרה למי שאשתו נאמנת והוא אינו נאמן. לא ישמש חבר לא במשתי עם הארץ ולא בסעודתו, אלא אם כן היה הכל מאוסר ומתוקן מתחת ידו. לפיכך הרואה חבר משמש במשתי עם הארץ או בסעודתו, הרי הכל בחזקת מאוסר. כשרואים חבר שהוא השמש בסעודת עם הארץ והוא מאכיל אותם, אז יש להניח שהוא דאג שהכל יהיה מאוסר. ולכן אסור לחבר להיות שמש מלצר בסעודה של עם הארץ אם הוא לא דאג שהכל מאוסר, כי סומכים עליו. מדוע? מפני שהוא שמש שם, אז הוא אחראי, או מפני שהוא מאכיל בידו לעם הארץ, ודאי שצריך להיות אחראי. ראו מסב עם עם הארץ, אם הוא רק מסב בסעודה עם עם הארץ, אין הסעודה בחזקת כשרות, בחזקת מאוסרת. שמה? למה? היא לא בחזקת מאוסרת, שמה החבר על תנאים שבליבו הוא סומך. כאשר החבר מסב בסעודה ואוכל, יכול להיות שהוא יסב. הוא יסב בעצמו על ידי השיטות שאמרנו קודם, התנאים שאמרנו קודם. אז לכן זה שהוא יושב ואוכל לא משמש בסעודה. ולמרות שאמרנו שאסור לחבר להתארח תפילה בארץ, פה לא מדובר שהוא מתארח אצלו. הוא מסב אתו בסעודה. אז אפילו ראו אותו לוקח מיד ואוכל ושוטה ולא מעשר, אנחנו בטוחים שהוא יתנה את זה מראש, ולכן הסעודה לא בחזקת מאוסרת. כשם שאדם סועד אצל עם הארץ וסומך על תנאו, כך הוא צריך להיות מתנה על בנו. אם הוא שולח את הבן שלו לאכול אצל עם הארץ, לא להתארח אצלו, לאכול אצלו באקראי. ואפילו היה בנו מקום אחר, האבא אחראי, כי אנשים יראו את הבן של החבר הזה וישמחו עליו. אבל אינו צריך להיות מתנה על אחר חוץ מבנו. הוא אחראי על בנו, הוא לא אחראי על אחר. אפילו היה עם אמו במשתה. לפיכך, בן חבר שהיה מסב במשתי עם הארץ, אין הסעודה בחזקת מאוסרת, שם האביב יתנה עליו כמו שהוא צריך לעשות. הלכה ח' עם הארץ שנתן מעה לחבר, ואמר לו, קח לי אגודת ירק אחת, או גלוסקה אחת, לוקח לו סתם ופטור מלעשר. הוא יכול לקנות עבור עם הארץ והוא פטור מלעשר. מדוע? כי הוא שליח של עם הארץ, המעות של עם הארץ, המוכר מוכר לעם הארץ, זה בעיה שלו, זה לא בעיה של החבר. ואם החליף את המעה, חייב לעשר ואחר כך יביא לו. מדוע? כי אז זה נראה כאילו הוא קונה לעצמו והוא מוכר את זה לעם הארץ, וזה אסור. ברמב"ם בפירוש המשנה משמע פירוש אחר, אבל לפי הפירוש הזה בהלכה, כי כשהוא מחליף את המעות זה כאילו הוא קנה לעצמו ומוכר לעם הארץ. ואם פירש החבר ולא לקח סתם, אלא אמר לכם בני, אגודה זו שאני לוקח ממך לחברי אני קונה אותה, וזו לעצמי אני קונה אותה, זו שלקח לעצמו חייב לעשר אותה, וזו שלקח לחברו אינו חייב לעשר אותה. מדוע? כי את זה הוא קנה לעצמו, הוא חייב לעשר, גם אם הוא ייתן אחר כך לעם הארץ. אבל זה שהוא קנה מראש לעם הארץ, הוא שליח שלו, הוא לא חייב לעשר. לפי הרמב״ם בפירוש המשנה, מפני שהמוכר נותן לו מה של עם הארץ מדבר אחר ומה של החבר מדבר אחר. ואם נתערבו, אפילו נתערבה אחת שלו במאה של חברו, מתקן הכל, דמי. כי את מה שהוא לקח לעצמו, זה חייב לעשר, אסור לו למכור תבל לעם הארץ. אחר כך ייתן לחברו ששלחו לקח. חמישה שאמרו לאחד צבע, והביא לנו חמש אגודות של ירק. והביא לכל אחד ואחד בפני עצמו, חברים שבהם אין צריכים לעשר אלא על חלקם בלבד. הביא להם בערבוב, חברים שבהם צריכים לעשר על הכל, כי כאילו הם מאכילים את עם הארץ מעצמם, וזה הם לא יכולים להאכיל אותו תבל, ולכן צריכים לעשר את הכל. עם הארץ שאמר לחבר, צא ולקט לי תהנים מתהנתי, אוכל מהם מחבר עריי, ומעשרן דמיים. הוא אוכל ערי, כמו שכל ערי מותר לאכול ופתור. אבל כשהוא מאסר, הוא מאסר דמי ולא ודאי. למה? כי אולי עם הארץ כן יסר. אנחנו לא בטוחים שהוא לא יסר. ואם אמר החבר לעם הארץ ללקט לו, ושמע חבר אחר, הרי החבר אחר אוכל ואינו צריך לאסר. שאין החבר מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו. וחזקתו שיפריש עליהם ממקום אחר. אם הוא שלח עם הארץ ללקט תהנים, כנראה הוא כבר יפריש עליהם. אף על פי שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, אז איך הגיוני שהוא יפריש עליהם? כדי לסלק המכשול מלפני עם הארץ, תורמים, ואנחנו מניחים שהחבר הזה הפריש לפני שהוא שלח את עם הארץ ללקט תאנים, כדי לסלק מכשול, כדי לא לעבור על לפני עיוור לא תיתן מכשול. מותר להכיל את העניים ואת האורחים דמי. זה משנה, מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי, זה התירו חכמים. כיוון שדמי זה איסור דרבנן, בגלל העניים או בגלל האורחים, הקלו. וצריך להודיע, אבל הוא מודיע להם, זה דמי. ואני עצמו והאורח, אם רצה לתקן, מתקן, שיתקן בעצמו. אבל אנחנו לא נתקן בשבילם, כי מקלים באורחים ומעניים. ובאמת, הם גם לא חייבים, אבל הם יכולים להחמיר על עצמם, כי חכמים לא גזרו עליהם. גם בעת צדקה, גובים סתם מכל אדם ומחלקים סתם. והרוצה לתקן, יתקן. זה לא אחריותם לתקן את הפירות לפני שהם נותנים לעניים. הם אומרים לעניים, מה שליקטנו מבעלי בתים, נתנו לכם. אתם רוצים לסמוך על הבעל הבית, תבדקו מי זה שנתנו. אתם לא רוצים לסמוך, תאסרו בעצמכם. רופא חבר שהיה מאכיל לחולי עם הארץ מפירות עם הארץ, נותן לתוך ידו, אבל לא לתוך פיו. הוא לא יכול להכיל עם הארץ פירות דמי. אבל אם הוא נותן לתוך ידו, זה לא בעיה שלו, זה בעיה של עם הארץ. ואם היה הדמי של הרופא, אפילו לתוך ידו לא ייתן, כי הוא מכשיל אותו. לכן אם ידע שהוא טבל ודאי, אפילו לתוך ידו אסור, כי לפני עיוור לא תיתן מכשול. עד כאן. רק הוא לא רצה להגיד שיהודי עשה עבירה להקים, למרות שגם לגוי עשו להקים. יותר נוח לרמב״ם להגיד שהגוי ירכיב ולא יהודי. אבל גם אם יהודי ירכיב, חייב בעולם. ויש לנוכרי נטע רבעי, איך? וזה קודש, שאם בא לנהוג במצווה זו, הרי הוא קודש כנטע רבעי של ישראל. אם הגוי החליט לנהוג לעצמו נטע רבעי כמו שהיהודים נוהגים, אז חלה על זה קדושה, ואז אם יהודי ירצה לאכול את הפירות, אסור לו עד שיבדנו, עד שעלינו מירושלים. יש אומרים שהדין הזה הוא דין דרבנן. אחד הנוטע גרעינה או ייחור מן האילן, או שעקר את כל האילן ממקום, ונטעו ממקום אחר, הרי זה חייב בעולה ומונה משעת נטיעתו. בין אם הוא נטע גרעין, בין אם הוא נטע ייחור, בין אם הוא נטע אילן שלם, חייב בעולה משעת הנטיעה. זעזע את האילן ולא עקרו. הוא רק זעזע אותו, הרים אותו ממקומו ולא הבדילו מן הארץ, כך מפרש בפירוש המשנה, שעדיין השורשים מחוברים לאפר. אם, ואחר כך מילא סביבותיו באפר, אם יכול לחיות אילו לא מילא סביבותיו, הרי זה פתור, כי זה המשך של הנטיעה הקודמת, כבר עברו 3 שנים. ואם לאו, הרי זה כמי שעקר, כי ברגע שהוא זעזע אותו, הוא לא יכול לחיות יותר. עכשיו כשהוא מילא אדמה, כאילו הוא נטע מחדש. הרי זה כמי שעקר ונטע וחייב. וכן לאילן שנעקר ונשאר ממנו בארץ שורש אחד. אפילו כמחת שמלפפים עליה רוקמין את השני והחזירו למקומו ונטעו פטור מפני שהכל לחיות. קשה לדעת היום בדיוק מה זה השיעור הזה, אבל ברור שמדובר פה על שורש דק מאוד, כחוט. בכל אופן, כיוון שיש שורש, הוא יכול לחיות, ולכן הוא פטור. אבל אם הוא לא יכול לחיות, חייב. נעקר כולו, לא נשאר אף שורש. ונעקר הסלע ששורשיו באימו, אבל הוא עקר אותו עם גוש אפר שהשורשים שם. וחזר ונטעו כמות שהוא, בכל האדמה של סביבות שורשיו, את כל הגוש הזה עם השורשים הוא נטע. אם היה יכול לחיות מאותה אדמה אילו לא נטעו, הרי הוא כמי שלא נעקר, ואם לאו, חייב. אם הוא יכול לחיות עם הגוש הזה, הרי זה נקרא שזה המשך האילן הקודם. אבל אם הוא לא יכול לחיות, זה לא כמו המשך האילן הקודם, וברור שזה נטייה חדשה וצריך למנות 3 שנים. הרמב״ם לא אמר פה כמה זמן הוא צריך לחיות בגוש הזה. הוא רק אמר שיכול להמשיך ולחיות. אילן שקצצו מעים הארץ והחליף, חייב בעורלה. הוא מונין לו משעת קציצה. הוא לא השאיר מחוץ לארץ כלום. והחליף, כלומר, צמח אילן חדש, הרי מונים לו משעת קציצה, כי כיוון שהוא גזם את האילן עד הארץ, בלי ששום דבר נראה מעל הארץ, זה כאילו נטייה חדשה, ומונה שוב 3 שנים. אז מי שרוצה לגזום אילן באופן שלא יצטרך להיות חייב, חייב להשאיר חלק מעל האדמה, כדי שיוכל להמשיך את המניעה הקודמת. אחד הנוטע, ואחד המבריך, ואחד המרכיב. מבריך הוא מי שכופף ענף ומטמין אותו באדמה, כדי שישריש ויצרח ממנו העץ חדש. הוא יקבל את המזון שלו בהתחלה מהעץ המקורי, וכשיגדל הוא ינותק ממנו. זאת נקראת הברכה, מלשון ברך. והרכבה זה מה שדיברנו קודם, חיה. במה דברים אמורים בשחתך בד אחד מן האילן ובריכו בארץ, או הרכיבו באילן אחר. אבל אם מתח בד אחד מן האילן הזקן, ויבריכו בארץ או הרכיבו באילן אחר, ועיקר הבד מעורה באילן הזקן, הרי זה פתור. כן, הרמב״ם מחלק פה בין שני המקרים. במקרה הראשון הוא לא מחובר. אז, כיוון שזה לא מחובר, מונים משעת ההרכבה או משעת ההברכה. כמובן, מדובר כשהוא הרכיב באילן אחר שגם הוא ילדה, גם הוא צעיר. אבל אם הוא הרכיב על אילן זקן, יש אומרים שזה בטל לאילן, ואין בו משום עורלה. אבל אם הוא עדיין מחובר והרכיב אותו לארץ, הרי זה כאילו המשך של האילן הזקן, וזה פתור. גדל זה הילד שהבריך, ועשה פירות, ואחר כך נפסק עיקרו שהיה מעורה באילן הזקן, מונה משעה שנפסק, כי ברגע שהוא נפסק, הוא כבר לא תלוי באילן הזקן, הוא אילן עצמאי, מהרגע הזה צריך למנות לו 3 שנים. ואותם הפירות, הפירות שנמצאים על האילן מותרים, יש גדלו ביתר, הם גדלו כשהאילן הצעיר היה מחובר לאילן הזקן, אז הם לא פירות העולם. ואם היא ניחם אחר שנפסק העיקר עד שהוסיפו ב-200, הרי אלו אסורים, כי יש פה תערובת של האיסור עם ההיתר, ולכן הם אסורים. כי מעורבים פה פירות שגדלו באילן הזקן, מכוח האילן הזקן, עם פירות שגדלו מכוח האילן הצעיר, וכיוון שהם מעורבים, אם הוסיף ב-200, העורלה הדינה שהיא בטלה באחד מ-200, אז אם הם הוסיפו באחד מ-200, הרי אלו אסורים. ילדה שסיבכה בזקנה, והיו פירות בילדה, אפילו הוסיפו 200, הרי אלו הפרות של הילדה אסורים, שהן גידולי היתר מעלים את העיקר האסור. מה מדובר פה? אילן, שהוא אילן צעיר, והוא התערב, הסתבך באילן זקן, אומר הרמב״ם, אם היו פירות באילן הצעיר, אפילו הוסיפו 200, אז לכאורה עכשיו הפירות של האילן הצעיר שהם עורלה, בטלים ב-200, לא, כי גידולי היתר לא יכולים להעלות את האיסור עצמו. זאת בעיה בגמרא, ואנחנו מחמירים שהגידולים לא יכולים להעלות את האיסור עצמו. כיוון שהגידולים, זה התוספת, לא יכולים להעלות את עיקר האילן. לא יכולים לבטר את עיקר הפירות. אילן, שהבריך ממנו בד לארץ, ואחר כך נעקר האילן כולו, והרי הוא חיה מן הבד שהורך לארץ. עכשיו הזקנה חיה מהצעירה. נעשה אותו אילן, הזקן, כאילו אתה ניתן וחייב בעולה. מכיוון שהוא כבר נעיקר, אז הוא לבדו לא יכול לחיות. כל החיות שלו עכשיו זה מהנטייה הצעירה, אז זה כאילו נטייה חדשה. הוא מונה לאילן ולמה שצמח מן הברכה משעה שנעיקר. הרי שהבריך בד בארץ וצמח, והבריך בד אחר ממה שצמח בארץ וצמח, חזר והבריך מן השלישי, אפילו הם 100 מעורים זה בזה, כולם מחוברים. הועיל ולא נפסקו מן העיקר הראשון, הכל מותר, כי כולם יומקים מהראשון. מהזקן. ואם נפסק עיקר הראשון, מונע הכל משעה שנפסק, כי הם יומקים אחד מהשני. ואילן היוצא מן הגזע פטור מן העורלה. זה כאילו ענף חדש, אבל מן השורשים חייב בעורלה. כיוון שזה מתחת לאדמה, זה כמו אילן שנקצת עד סמוך לארץ, אז האילן הוא חדש, למדנו שאם הוא קצץ את האילן עד פני הקרקע וצמחו מהשורשים, זה כמו אילן חדש. ילדה, פחות מטפח, מין גפן צעירה כזאת שאף פעם לא גדלה יותר מטפח, חייבת בעורלה כל שנותיה, אף פעם היא לא מותרת, מפני שהיא נראית כנטייה בת שנתה. כל מי שמסתכל על זה, זה נראה כאילו אילן צעיר, ויבואו לטעות, תחשבו שאוכלים פירות של אורלה. במה דברים אמורים? בנטייה אחת או שתיים כנגד שתיים, ואחת יוצאה זנב. אבל אם היה הקרם כולו פחות מטפח, אחרי זה יש לו קול, ומונים לו כדרך שמונים לשאר האילנות. כשזה רק נטייה אחת, או כשזה קרם קטן, שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאה זנב, אז חושבים שזה קרם של אורלה. אבל אם רואים קרם גדול שכולו נמוך, פחות מטפח, כולם מבינים שזה קרם מיוחד, יוצא קול, שהוא הרבה שנים ככה צומח, ואז אין חשש מדין מראית העין. נוטעים ייחור של אורלה. מותר לקחת ענף צעיר מעץ אורלה ולשתול אותו. כי איסורי הנאה של אורלה זה רק על הפרי, והרלתם אורלתו את פריו. ופירות, ואין נוטעים אגוז של אורלה, מפני שהוא פרי. כיוון שהאגוז של האורלה הוא פרי, אם אתה תיטע אותו, הרי אתה נהנה ממנו, ופירות אורלה אסורים בהנאה. ופירות אורלה אסורים בהנאה, כמו שבהרנו, בהלכות איסורי מאכלות. ואם עבר ונטע אגוז של אורלה, הרי הצומח מותר כשאר האילנות. מדוע? מכיוון שלפי דעת הרמב״ם, זה וזה גורם מותר. וכאן יש שני גורמים לצמיחה. האגוז של אורלה שאסור בנה, והאדמה שמותרת בנה. זה וזה גורם מותר. וכן אין מרכיבים כפניות של אורלה. יש כל תמרים בתחילת הצמיחה שלו. בדקלים, פני שכפניות כפרי. עבר והרכיב מותר. שכל דבר שיש לו שני גורמים, אחד אסור ואחד מותר, הרי זה הנגרם משניהם מותר. זה וזה גורם מותר. לפיכך, הצומח מפירות אורלה מותר, שהרי גרם לו לצמוח. מה גרם לו לצמוח? שני דברים. הפרי האסור והארץ המותרת. אז יש גורם של איסור, גורם של היתר. כיוון שיש גורם של איסור וגורם של היתר, לכן זה מותר. עד כאן.